ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף עין ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בתחילת פרק חמישי, פרק אותו ואת בנו. יש לציין שבפרקים הבאים, דוגמת הפרק הנוכחי, פרק אותו ואת בנו, ופרק אחר כך, פרק כיסוי הדם, עוסקים במצוות שאופיינים או לבהמה או לחיה. למשל, המצווה של אותו ואת בנו זה שייך לבהמות ולא לחיות. יש חיות כשרות, כמו צבי, אבל האיסור לשחוט את האם ובנה בחיות לא קיים. בניגוד להגדרה הזאת, במצוות כיסוי הדם, המצווה שייכת רק בחיות ועופות ולא בבהמות. נקרא לזה השיקולים האלו, הגדרות האלו, יהיו להם השלכות בסוגיות הבאות. אנחנו נתחיל כעת את המשנה. אותו ואת בנו, האיסור לשחוט אם ובנה. במשך הגמרא אנחנו גם נדבר בנושא של אב ובנו בבהמות באותו יום, נוהג בין בארץ בין בחוץ לארץ. אלו מצוות שאינם תלויות באדמה, תלויות בקרקע, כמו תרומות ומעשרות, לכן הם נוהגים גם מחוץ לארץ ישראל, בפני הבית ושלא בפני הבית, גם בזמן בית המקדש וגם שלא בזמן בית המקדש, בחולין ובמוקדשים. כיצד? השוחד אותו ואת בנו חולין בחוץ, כלומר בחוץ מבית המקדש, שניהם כשרים. הם קשרים באכילה, זאת אומרת, למרות שבוצע עבירה של אותו ואת בנו, זה לא פוסל אותו מאכילה. השניהם קשרים, והשני סופג את הארבעים. שחידת השני, אחרי שאחד נשחט, או הבן או האב, אז השני נשחט, או האב או הבן, מחייב את זה ששוחט אותו מלכות. מלכות ארבעים, זה בעצם 39 כידוע. בואו נציין עוד משהו, והעוד משהו זה שכדי להתחייב באותו ואת בנו צריך להיות דרך שחיטה, לא דרך למשל הריגה. קודשים בחוץ, אם היו שתי בהמות, שתיהם היו קורבנות, אחד אם ואחד בנה, והוא שחט אותם מחוץ לבית המקדש, שכידוע זה עבירה, זה נקרא עבירה שחיטת חוץ. הראשון חייב כרת. שחיטת הראשון מחייב את השוחט כרת. השני כבר לא יהיה חייב כרת, בגלל שהשני אינו, זה שחיטה שנקרא שחיטה שינה ראויה. זה צריך להיות משהו ראוי לבוא בפנים. אבל מאחר ש, לדוגמה, האם נשחטה כבר, אי אפשר לשחוט את הבן. גם בעזרה אסור לשחוט את הבן, אז אין כאן חיוב כרת על כך שהוא נשחט בחוץ. אבל מה? ושניהם פסולים, אי אפשר לאכול אותם, כי שניהם הם קורבנות ושפשוט לא ראויות, ושניהם סופגים את הארבעים. רש"י כותב, ושניהם סופגים, הראשון משום לאו דשחוטי חוץ, יש איסור לא תעשה וזה מחייב מלכות, הכתיב בהלאה בהקרבת הקורבן על המזבח, כתוב ישמר לך פן תעלה, ובזבחים, מסכת זבחים יפינן בהקש שוחט ממעלה, שם תעלה ושם תעשה, ככה כתוב. מה מעלה לא אנש אלא אם כן הזיר, אין מלכות אלא אם כן מזהירים את הבן אדם, אף שוחט לא אנש אלא אם כן הזיר. גם שוחט בחוץ חייב מלכות בתנאי שהוא הוזר על כך. זה לגבי המלכות לשניהם. עוד פעם לקראת המשפט במשנה, ושניהם סופגים את ה-40. חולין בפנים, שניהם פסולים, אין אסור לשחוט בהימת חולין בעזרה, בפנים כאן בזה, בעזרת בית המקדש. השניהם פסולים, אי אפשר לאכול אותם, והשני סופג את ה-40. רק השני, והאיסור פה זה אותו ואת בנו, אבל משום חולין שנשחטו בעזרה, למרות שזה איסור, הוא אינו איסור לאו, הוא איסור מה שנקרא לאו הבא מכלל עשה. ורש"י מביא את הפסוק, כתוב כי יוחק וזבחת, רק בריחוק מקום אתה זובח, זובח כמובן לשחוט את החולין שלך, ולא בקירוב מקום. אז הלאו הוא בא מדיוק של העשה שבפסוק, ובכן אין מלכות. אנחנו היינו אולי צריכים לציין, כי אנחנו לומדים עם ש"ס עוזר הש"ס המסומן, הפס הכפול שאתם רואים מדגיש את המילים בחוץ בפנים. הדוגמאות האלו והמיקומים האלו יופיעו למשך המשנה כפי שאתם יכולים לראות בקלות. הדוגמה הבאה, המקרה הבא, קודשים, שני בהמות, אם ובנה, שהם קורבנות בפנים בעזרה, במקום הנכון. הראשון כשר, הוא פטור, כי שום דבר שלילי קרה פה, הוא שחט קורבן בעזרה, בסדר גמור. והשני, שזה כבר בעיה של אותו בית בנו, סופג את ה-40, הוא פסול. אי אפשר לאכול את הקורבן הזה, כי הוא קורבן שנפסל, פשוט בגלל שהשחיטה שלה הייתה לא ראויה. חולין וקודשים, בחוץ. כאן, עד כאן, הארבע הדוגמאות הראשונות של המשנה התמקדו אך ורק או בחולין או בקודשים. כאן יש לנו שתי בהמות, וחשוב מאוד לציין הסדר פה, קודם החולין, אחר כך הקודשים, כי אנחנו נראה אותם שניים בדוגמה הבאה, גם בחוץ, אבל הסדר הפוך. אז בואו נתמקד בסדר. חולין וקודשים בחוץ. הראשון כשר, אין בעיה לשחוט חולין בחוץ, הוא פטור, אין שום עבירה פה. והשני סופג את ה-40, הוא פסול. השני היה קודשים בחוץ, אז זה בעיה, יש כאן בעיה כפולה, גם בעיה של אותו ואת בנו, וגם הבעיה של קודשים בחוץ. אולי נוסיף שבדוגמה הזאת, השני, זה היה קודשים בחוץ, הוא חייב, כתוב במשנה 40 ולא 80. אין כאן שני מלכויות, בגלל שהשני, שהיה קודשים בחוץ, זו שחיטה שאינה ראויה לבוא בפנים, כי כאן הבעיה של אותו בית מו הופך אותו להיות מה שנקרא מחוסר זמן, וממילא האיסור של שחוטי חוץ לא תופס כאן, אבל אותו בית בנו כן, ולכן כתוב סופג את 40. קודשים וחולין, אמרנו לפני דקה שהסדר הוא מעכב, פה הסדר הפוך. קודם היה קורבן, אחר כך הבהמה השנייה חולין, אותו ואת בנו, שניהם נשחטו בחוץ, הראשון חייב קרת משום קודשים בחוץ, הוא פסול, אי אפשר לאכול אותו, השחיטה לא תביא לידי אכילה, והשני כשר, השני היה חולין בחוץ, המקום הנכון, אבל יש כאן בעיה של אותו ואת בנו, ושניהם סופגים את ה-40. וכן, יש מלכויות גם על שחיטת הראשון וגם על שחיטת השני. חולין וקודשים, שוב פעם, חולין בראש, אחר כך קודשים, אותו ואת בנו, ואיפה? בפנים, בבעה זרה. שניהם פסולים, והשני סופג את הארבעים. החולין לא מחייב מלכות, כי כפי שאמרנו מקודם, האיסור של חולין בזרה זה לאו הבא מכלל עשה, זה בעצם מצוות עשה, ואין מלכות על מצוות עשה. השני מחייב מלכויות בגלל האיסור של אותו ואת בנו. קודשים וחולין בפנים, הראשון כשר ופטור, קורבן שנשחט בזרה כך דינו ואין שום בעיה, והשני סופג את ארבעים ופסול. הוא חייב משום אותו ואת בנו, והאיסור של חולין בזרה מביא לידי כך שאסור באכילה. חולין בחוץ ובפנים, שני בהמות, שתי בהמות חולין, אחד נשחט בחוץ והשני בפנים. ושוב פעם לשים לב לסדר, בארבע הדוגמאות האחרונות אנחנו נדבר רק על סוג אחד, היינו חולין או קודשים, לא כמו הארבע הדוגמאות האמצעיות, אבל כאן המקומות יהיו בחוץ וגם בפנים, או ההפך. אז חולין בחוץ ובפנים, הראשון כשר ופטור, זה לא קורבן, חולין גמור, בחוץ זה המקום שלו, והשני סופג את הארבעים ופסול, השני סופג את הארבעים בגלל האיסור של אותו ואת בנו. קודשים, שתי בהמות שהן קורבנות בחוץ ובפנים, הראשון חייב קרית, קורבן זה שחיטת חוץ וחייב קרית, ואם הוא הוזהר על כך הוא גם הוא חייב מלכות. שניהם סופגים את הארבעים ושניהם פסולים. חולין בפנים ובחוץ, הראשון פסול ופטור, פטור ממלכות. שוב פעם, חולין בפנים הוא לאו הבא מכלל עשה, הוא בעצם מצוות עשה ואין מלכות, והשני סופג את הארבעים, השני היה חולין בחוץ. אמנם זה מקום נכון בשבילו, אבל זה בעיה שלא טוב את בנו, וחייב מלכות הזה וקשר, אפשר לאכול. קודשים בפנים ובחוץ, הראשון קשר ופטור, זה המקום של קורבן להיות בפנים, והשני סופג את הארבעים ופסול. השני היה קודשים בחוץ, אין בעיה מבחינת מלכות על שחיטת חוץ, כי זו שחיטה שאינה ראויה בדין מחוסר זמן, כי הוא אותו ואת בנו, אבל על העבירה של אותו ואת בנו יש מלכות ופסול. יש תוספות שמודפס במקום הלא נכון בדף פי עמוד א', ככה מציין ההגאות שם, ההערות, אבל והוא שייך למשנה, ותוספות מביא שם שיש עוד דוגמאות שהיו מתאימות למשנה. למה לא הובאו? אין שם בתוספות ליתר פירוט. הנושא המיידי כתוב בשוליים אצלנו, בגמרות המסומנות, שס עוזר, כתוב מניין דעותו ואת בנו נוהג במוקדשים. הגמרא, תנו רבנן, מניין לאותו ואת בנו שנוהג במוקדשים, בקורבנות, כפי שראינו לאורך המשנה, שגם בקורבנות אסור לשחוט אם ובנה באותו יום. תלמוד לומר, שור או כסף או עז כי יוולד, והפסוק הזה, זה ויקרא פרק ב' פסוק חזיין, כתוב ירצה לקורבן. הפסוק הזה מדבר על ענייני קורבן, וכתיב בתרי, וסמוך לזה כתוב בפסוק חפחת, ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. אז הסמיכות הזאת לימד על אותו ואת בנו שנוהג במוקדשים. שואלת הגמרא, ואימא במוקדשים אין בחולין לא? אולי זה איסור שרק תקף בקורבנות, אבל בחולין לא. תשובה, שור הפסיק העניין. המילה שור, רואים בתחילת פסוק חפקט, כתוב ושור עושה. הנה, השור מוזכר בפסוק שלפני כן, בפסוק חף זיין. עצם זה שהתורה חוזרת על מילה ושור, מראה הפסיק העניין. רש"י שתי שורות מסוף העמוד, שור הפסיק העניין, דהי הקמאי קאי, אם האיסור אותו ואת בנו שייך לקמאי, לזה שקדם לו עניין קורבנות, נשתוק מיני ונכתוב ואותו ואת בנו דה בשוב ובסה עירי ליאל. הפסוק שקדם לו, פסוק חבזיין, הזכיר שוב וסה. למה חוזרים על שוב וסה? אם היה כן במוקדשים ולא בחולין, אז לא היה צורך לחזור על שוב וסה בפסוק חבחת. זה פשוט יהיה המשך של המוקדשים. שואלת הגמרא, ואם הבחולין אין ובמוקדשים לא, אם אתה אומר הפסיק העניין, אולי אותו ואת בנו שייך רק בחולין ולא בקורבנות. תשובה, כתיב ושור, וו מוסיף על עניין ראשון, הוו הוא וו החיבור, והוא אומר לנו שבפסוק חבזיין שדובר בקורבנות, יש לחבר קורבנות לאותו ואת בנו. אז מה ראינו כאן? ראינו הוכחה או בהוכחות שאותו ואת בנו נוהג בקורבנות וגם בחולין. כאן הגמרא ממשיכה עם קושיה ארוכה, הקושיה ממשיכה את שורה שנייה בעמוד ב', אם מה קודשים כליים לא, אם כמו בקורבנות נגיד רחל ילדה מאריס ייצור, החיבור בין שני מינים, הרחב והעיז, מביא כליים, והכליים לא שייך בקורבנות. אי אפשר להקדיש ולהביא בהמת כליים. אז כמו שכליים לא שייך בתחום קודשים, האם תגידו עכשיו אף אותו ואת בנו כליים לא? שאם יש אותו דוגמה, רחל שהולידה דרך עז כליים, אדם שוחט את האם, הרחל עם הבן של הכליים הזה, תגידו שאין איסור? כמו ששוב פעם, כמו שבקודשים כליים פשוט לא שייך, אולי גם בתחום אותו ואת בנו כליים לא שייך, למה תניה? אז למה הברייתא אומרת אותו ואת בנו נוהג בכליים ובקוי? אנחנו נתייחס לקוי בהמשך הסוגיות, רק נציין שזה או מין בפני עצמו או הוא חיבור בין בהמה וחיה, ולא נתמקד בזה כעת. רואים הברייתא שאותו ואתמול כן נוהג בכליים ועוד ויש עוד לשאול, מה שכתוב פה בברייתא נוהג בכליים, איך זה יכול להיות? ועוד זה כתיב ויאמר רבה, הגמרא ממשיכה לעמוד ב', זה בנאב, כל מקום שנאמר זה בנאב, כוונה כלל ידוע שנוהג בכל מקום, שמתי שכתוב בתורה זה אינו אלא להוציא את הכליים. אז השאלה כאן כפולה, האם תגידו שאותו ואת בנו נוהג בכליים, ואם תגידו כן, אז זה יש לי שאלה, הרי כתוב בפרשת אותו ואת בנו המילה זה שבא להפוק כליים, שאמור להיות אין אותו ואת בנו בנוגע לכליים. הגמרא עונה, אמר קרא, ועכשיו יש לנו סימון חדש, סימון ההרגש מופיע בשני כיוונים, ואנחנו מכנים את זה כמעקב. החלק הצער למעלה הוא עם תשובות והפוך קושיות. הגמר עונה, אמר קרא או לרבות את הכליים. בפסוק כתוב ושור או שא אותו ואת בנו, אז המילה או בא לרבות כליים בתחום אותו ואת בנו, שנכון יש כלל או בניין אב שכל מקום שנמר שא זה לפוקי כליים, להוציא את הכליים, אבל פה יש עוד פסוק או עוד מילה או לרבות את הכליים. שואלת הגמרא, אז עכשיו אנחנו ממשיכים פה עם מעקב, היי או מבאי אלי לחלק דסרקא דייתא חמינא, אם לא היה כתוב המילה או, הייתי חושב עד דשחית שאין עבירה של אותו ואתמו עד שהוא ישחוט שור ובנו שא ובנו לא מחייב. כך הייתי חושב שעד שהוא ישחט נגיד שני זוגים, שור והבן, שא והבן, אין חיוב, כמה שמלן המילה אור לחלק. הגמרא עונה, ואם כן, פה צריכים לשמוע טוב על המעקב, אם כן, אם אנחנו נגיד כך, אז אני מפסיד המקור לרבות כליים. הגמרא עונה על דאגה מבנו נפקה. בפסוק כתוב אותו ואת בנו בלשון יחיד, זה אומר לחלק, מכאן לומדים לחלק, ממילא או פנוי לרבות כליים. שאלה, ועתתי מבי עלי, אבל אני עדיין צריך את האור לחדתניה, אני צריך את האור להפוקי את הדבר הבא. יש ברייתא שכתוב פה אילו נאמר שור ושה ובנו, זה לא כתוב כך, שכתוב ושור או שה, אבל אם לא היה אור והיה כתוב שור ושה ובנו, הייתי אומר, הייתי חושב שאין עבירה של אותו ודמו עד שישחוט שור ושה ובנו והבן של השה, שני, נגיד, שני דור ראשון ואחד דור שני. תלמוד לומר שור עושה אותו ואת בנו. מי לאו? מאור נפקלי. הדין הזה שצריך להיות או כדי לעבור את האיסור אותו ואת בנו לא חייב להיות כך שהוא שחט שור וזה הוא בן של אחד מהם. מספיק הורה אחד ובן שלא. לא צריכים שני דור ראשון כמו שתיארנו מקודם. וזה נלמד מאור. אז אור לא פנוי לרבות כליים. הגמרא אומרת לא, מאותו, כתוב בפסוק, אותו ואת בנו. אז מאותו לומדים שור ובנו דווקא, לא שור וסה ובנו, או שה ובנו דווקא, לא, שוב פעם, לא שור וסה ובנו. אז זה, אני אקרא לדין שאמרנו עכשיו, דין של הברייתא. אז הדין של הברייתא נלמד מהמילה אותו, והמילה אור עדיין פנוי לרבות את הכליים. הניחה, הגישה, התשובה הזאת היא מתאימה לרבנן, דמייתר להוא אותו. אלא לחנניה, אנחנו נשאל עוד 8-9 שורות מה זה חנניה, מה זה רבנן. אז לבינתיים רק נתייחס עליהם כשיטות שמות ולא, בלי הרקע שלהם. אז התשובה שאותו פנוי זה טוב לרבנן. אלא לחנניה שנראה בכמן, דלא מייתר לי אותו, אז לחלק מנעלי. מאיפה הוא ילמד לחלק? כי אז הוא, אם אותו לא מיותר ללמד הדין של הברייתא, אז הוא ילמד את הדין של הברייתא מהמילה או, כמו שהגמרא חשבה לפני שתי שורות, היא אמרה אחרי הברייתא, שאתם רואים במסגרת הברייתא אמרה, מה אליו מאו, החשיבה הייתה ללמוד הדין של הברייתא מהמילה או, ואז יהיה לי חסר מקור לכליים, וחשבנו לפתור את הבעיה בזה שיש את המילה אותו ללמד הדין של הברייתא. כעת לפי חנניה הדין האותו לא פנוי, כי זה נתפס למשהו אחר, אז הוא ילמד הדין של הברייתא מהמילה או, ואז אין לו, אין לנו מקור לרבות את הכליים. הגמרא עונה לחלק, שזה היה, חשבנו שאנחנו צריכים מקור ספציפי, מילה לחלק, לא צריך קרא. דסבר לה כרבי יונתן, תתניה, אנחנו נראה מה הכוונה עוד מעט. רק נציין שאם אני לא צריך פסוק לחלק, אז כי זה מובן מאליו, אנחנו נחזור על הנקודה הזאת. ובכן, אנחנו בזה שאומרים שלחלק לא צריך קרא, אנחנו לא, בוא נגיד, נלחצים למצוא עבור חנניה מילה לדרוש בתורה כדי ללמד על לחלק. אז אפשר היה אולי לשאול למה צריכים לשאול לחנניה אחרי שאמרנו שאותו לא פנוי, כי הוא תופס את זה לדרשה אחרת, והמילה אור לא יכול לשמש אותו כמחלק, כי הוא נדרש לדין הברייתא. הרי לפני כן אמרנו שלחלק נלמד מהמילה בנו. אז נראה לי שאנחנו נראה בעמוד הבא שגם המילה בנו תפוס לחנניה לימוד אחר. אז גם בנו באמת לא היה פנוי. לכן הגמרא שאלה לחלק מנעלי. אז התשובה לזה, הוא לא צריך פסוק לחלק, כי הוא סובר כמו רבי יונתן, שאין להבין דברים ביחד, אלא אם כן הפסוק אומרת במפורש המילה יחד. אז פה בפסוק שכתוב ושור עושה אותו ואת בנו, לא כתוב ביחד. ממילא אני מבין מעצמי שור ובנו או שה ובנו. זו שיטת רבי יונתן, וחנניה הולך בעקבותיו. אז איפה נאמר השיטה של רבי יונתן? זה במסגרת הבאה, באיסור קללת הורים. וכתוב, איש אשר יקלל את אביו ואת אמו. אין לי אלא אביו ואמו. אם הייתי קורא את הפסוק בצורה כזאת, הייתי אומר שהכללה שמחייב את המקלל זה רק אם הוא מקלל את שניהם, אביו ואת אמו. אביו שלא אמו ואמו שלא אביו, מניין? מה בקשר לאדם שמקלל הורה אחד או אבא או אמא, שגם בזה הוא חייב משום העבירה הזאת של כללה, שאגב חייב מיתת בית דין? אז מניין שכל הורה לבד יכול לחייב אותו? תלמוד לומר, המשך הפסוק, מה כתוב? אביו ואמו קילל. אנחנו בגמרות המסומנות קבקבנו מילים ספציפיים פה. בקבקוב הראשון ראינו לקלל והמילה אביו. איזה הורה קרוב לכללה בקטע הראשון של הפסוק? האבא. בהמשך הפסוק כתוב אביו ואמו קילל. מה קבקבנו? אמו והמילה קילל. איזה הורה קרוב פה? האם. למה התורה שינתה את הסדר של ההורים ביחס למילה קילל, או למה התורה שינתה את הקרבה של ההורים האלו לקרבת מקום בפסוק למילה כללה? עצם השינוי הזה מלמד אביו קילל, אמו קילל, דברי רבי יושיע. אז זה שיטה שאומר שבלי דרשה מיוחדת אני מבין שהדברים הם ביחד. מה הכוונה? כמו שראינו בשורה שנייה של הברייתא, אם היה כתוב רק או שורה ראשונה כתוב איש אשר יקלל את אביו ואת אמו, ההבנה האוטומטית המיידית של רב יושי הזה שאין לי אלא אביו ואמו, שניהם ביחד. איך אני מגלה שגם אם אין שניהם ביחד הוא חייב? בגלל דרשה מיוחדת, שינוי קרבת ההורה למילה קילל. רב יונתן אומר, משמע שניהם כאחד ומשמע אחד בפני עצמו. לפי רב יונתן, גם אם היה כתוב איש אשר יקלל את אביו ואת אמו, לא הייתי אומר שני הורים ביחד. אז אני לא צריך דרשה מיוחדת לחלק. כפי שאמרנו מקודם, לחלק לא צריך קרא. מתי אני אבין שניהם ביחד? עד שיפרוט לך כתוב יחדיו. עד שהתורה כותבת המילה יחדיו, אני לא אבין אוטומטית שניהם ביחד. מה הוא כן דורש מהשינוי קרבת הורה למילה קילל? הוא צריך את זה באמת לדרשה אחרת, ולא כאן העניין, זה לא העניין שלנו כעת. הזכרנו מקודם חנניה ורבנן, שלרבנן המילה אותו היה מיותר, אז הוא יכול להשתמש בזה לדין של הברייתא שהזכרנו מוקדם יותר. ויש שיטת חנניה שהמילה אותו תפוס כבר. אז ממשיך הגמרא, מהי חנניה ומהי רבנן? דתניא, אותו ואת בנו נוהג בנקבות ואינו נוהג בזכרים. אם ובנה כן, אבל אב ובנו בבהמות אין איסור אותו ואת בנו. זה שיטת החכמים. חנניה אומר נוהג בין בזכרים ובין בנקבות. אז עכשיו, מה הייתה עם הרבנן? מה המקור של הרבנן? ותשימו לב בסימונים שלנו כאן תשובה ארוכה שמביא אותנו לשורה האחרונה, וזה מתייחס לרבנן. בשורה ראשונה בעיינתת עמוד א', הגמרא תתייחס לחנניה. אז מה הסיבה שהרבנן ממעטים אבות במדין אותו ואת בנו? דתניא, יכול יהיה אותו ואת בנו נוהג בין בזכרים ובין בנקבות? ודין הוא, דין הוא אומר שמסברה, הסברה אומר לא. למה? חייב כאן וחייב באים על הבנים. יש כאן חיוב אותו ואת בנו, ויש חיוב בשילוח הכן, המצווה מפורסמת שיש לשלוח את האם לפני שלוקחים את הביצים או את הגוזלות. מה כשחיה באם על הבנים בנקבות ולא בזכרים? זה שייך רק באם, כתוב בפסוק שם, והאם רובצת על על הפרוחים או על הביצים. אז הפסוק די מפורש שם, האם ולא אב רובץ. אף כשחייב כאן באותו ואת בנו בנקבות ולא בזכרים, נעשה מין העתקה, כמו ששם זה מצומצם לנקבות, גם אותו ואת בנו לא. אם אמרת בהם על בנים שזה מוגבל לנקבה, שכן לא עשה בה מזומן כשאינו מזומן, דין של שילוח כן זה רק באופות שהם אינו מזומן. מה הכוונה? שאתה מוצא אותם על הדרך, לא אלו שקננו בתוך הרשות הפרטי שלך, אז אין מצוות שילוח הקן. אז המצווה של שילוח הקן שאין על הבנים מצווה מוגבלת, וכן אני מבין שהאיסור מוגבל, או הדין המצווה מוגבל לשילוח האם ולא האב. תאמר, האם תגידו אותו דבר באותו ואת בנו שעשה בו מזומן כשאינו מזומן? אותו ואת בנו הוא יותר רחב, גם אב ובן, גם הורה ובנו במצב של מזומן שגודל אצלך, גם זה חייב כמו שלא במזומן. פה לא מחלקים, ובכך יש לכלול גם הזכר. תלמד לומר אותו אחד ולא שניים. לא נקבות וגם זכרים, רק אחד. אחר שחילק הכתוב, זכיתי לדין. אחרי שהפסוק מחלקת או מצמצמת על ידי המילה אותו, זכיתי לדין. רש"י בשורה ראשונה מתחת לגמרא, זכיתי לדין, מעתה עכשיו אני רשאי ללמוד מדין הראשון באיזו ינהוג, או הזכר או הנקבה. תשת לקה למפרח, תאמר באותו בית בנו שעשה בו מזומן כשאין מזומן. עכשיו שיש לי מילה שמצמצמת גם באותו בית בנו, זה אין לפרוח כמו שפרחנו מקודם. לפי כך ינהוג בזכרים ולא בנקבות. דמי חומה אי זו לומר כן, מה לי זכרים ומה לי נקבות? נחזור עכשיו לגמרא. הגמרא ממשיכה, אחר שאני מבין שגם באותו בית בנו יש הגבלה, זכיתי לדין, חייב כאן וחייב באים על בנים. מה כשחייב באים על הבנים בנקבות ולא בזכרים? אף כשחייב בנקבות, אף כשחייב כאן גם באותו בית בנו בנקבות ולא בזכרים, על אותו תקן התקה, כמו ששם בשילוח הקן זה שייך רק בנקבות ולא בזכרים, נגיד אותו דבר פה, שאותו בנו שייך רק באים ולא בזכרים ולא באבות. ואם נפשך לומר, ואם אתה מוצא איזו נקודת תרופה במקום הזה, בנו, מי שבנו כרוך אחריו, הפסוק אומר עוד פעם אותו ואת בנו, מה מלמד המילה בנו? מי שבנו כרוך אחריו, יצא זכר שאין בנו כרוך אחריו, הילוד הוא הולך אחריהם, הם מניקה אותו, זה בטבע ידוע שהבן הולך אחריהם שהוא כמובן קטן, צעיר, ולא הולך אף פעם אחר האב. רש"י ארבע שורות מהסוף, ואם נפשך לומר ולהשיב תשובה על דין זה, יש לי טעם אחר, הרי הוא אומר בנו, משמע שנראה לו כבן. הגמרא שואלת, מים נפשך לומר, מה היה חסר בהתקה או בהשוואה לשילוח הקן, שמה דחף את הברייתא למצוא עוד מקור לצמצם את זה לנקבו ולא לזכרים. עונה הגמרא, וכי תימא, אותו המקור שצמצם לאחד או זכר או נקבה, אותו מילה, המילה אותו שצמצם, זכר משמע, זה דווקא משמע האבא והבן. אז כדי לדחות את זה, הרי הוא אומר בנו, מי שבנו כרוך אחריו יצא זכר, שאין בנו כרוך אחריו. הגמרא ממשיכה לעמוד הבא, ט' עמוד א', ולחנניה כתיב אותו דמשמע זכר, או כתיב בנו, מי שבנו כרוך אחריו דמשמע נקבה. הלכך נוהג בין בזכרים בין בנקבות. מה שאמרנו מוקדם יותר, שלחנניה המילה אותו נתפס או תפוס, הנה אתם רואים המילה אותו הוא המקור שחנה לרבות את האבות, שיש איסור אב ובנו לשחוט אותם ביום אחד. לפי החכמים אותו לא היה מילת המחרת, החכמים למדו את דינם שזה רק בנקבות דווקא מהמילה בנו. אז המילה אותו היה פנוי, כמו שאמרנו מוקדם יותר, להיות המקור לדין של הברייתא. בעזרת השם בשיעור הבא הגמרא תעסוק באיך פוסקים, האם פוסקים כחנניה או כמו הרבנן, ונמתין עד מאז לראות את הדברים האלו. עד כאן שיעורנו להיום.